אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב טוב, וואו, עברנו לשעון קיץ, אור, בגלל משדרים, יש פה חושך, ועכשיו אור. אני אומר לעצמי, והיא אור, אבל האמת שאנחנו עדיין לגמרי בחושך. עדיין תקופה מורכבת, שנה מאוד לא קלה לכולנו, הרבה מתח, הרבה אי ודאות, מידיעה לידיעה, מיותר לפרסום אחד, מיותר לפרסום שני, והנה אנחנו צועדים בצעדי ענק, אל עבר יום הזיכרון, ובהמשך יום העצמאות, ואיך עוברים הפעם בין זיכרון לעצמאות, את זה רק נדע שנגיע. ואנחנו פה בנקודת מפגש, תוכנית נוספת, עולם כמנהגו נוהג, והזמן רץ קדימה, ויש לנו את הזכות, שיש לנו את רדיו נעורים על הגל, יש לנו את הזכות להיות פה. תחיל ואני אגיד תודה לדביר, שנמצא בהפקה מאחורה, תודה דביר ולכל צוות הרדיו שנמצא מאחורי הקלעים. והיום יש לי פה אורח, חבר מיוחד, חבר טוב, בשם אלירן, אלירן טלקר. שלום אלירן.
שלום אמי.
עוד מעט אלירן יציג את עצמו. רציתי לחשוב עם איזה, אם הנכון לפתוח, עם איזה קטע, אולי מספר או משיר. ובחרתי בשיר של חן אליה, שהתארחה אצלי פה בתוכנית לפני שני מפגשים. וזה מתוך הספר שלה, הוא בלילו דיבר בבית. ולשיר קוראים ורטיגו. וזה הולך ככה. אדם צריך את השמיים ואת האדמה ואת האופק הנמתח בין שניהם. בין השמיים והארץ שלי איבדתי תחושת כיוון. אני למעלה, אני למטה, ואני חושב שזה קצת מאפיין את כולנו בחודשים האחרונים. התחושה של איבוד כיוון, התחושה של ורטיגו. וזה באמת מה שמחזיק אותנו, אני חושב, תלויים בין שמיים וארץ. זה גם חלק מהסלוגן של התוכנית, הדיבורים בין שמיים לארץ. והפעם, אם בתוכניות האחרונות נגענו בעיקר באמת במצב, לאור השבעה באוקטובר, הפעם קצת ביקשתי שנצא קצת מחוץ לזה, אני מאמין שזה עוד ייגע בנו תוך כדי. אבל ביקשתי מאלירן להצטרף אלינו. ובואו נתחיל בזה שאלירן הציג את עצמו. אלן.
אז אלן עמי, אם אפשר רגע לפני הצגה עצמית להתחבר קצת למה שאתה אומר, דרך העבודה בשטח, אנחנו עובדים בעיקר עם בני נוער, ובאזור דצמבר, באחד המפגשים שכבר חזרנו לפעילות...
זאת אומרת, אנחנו עובדים בעיקר עם בני נוער, ועדיין עוד לא יודעים מה אתה עובד.
אז כן, כי פשוט זה מתבקש, הפתיח כן. שלך מתבקש נייחת לדבר על השפיות, כי אנחנו בעצם מדברים עם בני נוער על כסף, ובאחד המפגשים הראשונים שהיו לנו בדצמבר, קצת אחרי שהרפל האלם התחיל טיפה להתפוגג, אחד הילדים אמר לנו בסדנאות, איזה מזל שמדברים איתנו על זה. כלומר, הרגשנו את הצורך פתאום אצל האנשים לדבר דווקא על הדברים היומיומיים, כאילו מתוך איזושהי הבנה שזה שומר על שפיות. אז אני מתחבר מאוד לרצון לדבר גם על הדברים.
אנחנו יודעים ודיברנו על זה שאחד ממרכיבי החוסן זה נושא של רציפות תפקודית, נושא של יצירת דברים שבשגרה, אבל זה לא קל. לא קל לחזור לפעילות, לשיח על דברים שגרתיים בתקופה שכזאת.
לגמרי, זה גם פוגש אותנו בתוך הסדנאות, במפגש הזה בין מה שקורה מחוץ לדלת למה שקורה בתוך הכיתה, וכן, ואנחנו מצליחים לעשות את ההבחנה הזו.
טוב, תכף נדבר על הסדנאות, כן. ואני כבר נגיד, רדיו נעורים על הגל לא הפך להיות לרדיו פרסומות, הוא לא הגיע לפה כדי לשווק תוכניות, רק שהדבר הזה של ניהול פיננסי הוא משהו שאני מוצא אותו מאוד מאוד משמעותי וחשוב, גם התוכן, אבל גם אלירן כבן אדם. אז אלירן, כן. תספר לי קצת על עצמך.
אז קוראים לי אלירן. במקור מגיע מחצור הגלילית בצפון, ובשנים האחרונות, למעלה כבר מעשור, נמצא פה באזור של עמק חפר, היום גר בעין הים. לפני כמה שנים הקמתי את המיזם שנקרא אצופלי, מיזם חינוכי, שעוסק בתחום החינוך
הפיננסי. רגע, 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 לפני שאתה נכנס פנימה, תספר על אלירן, חצור הגלילית, קצת על תחנות שעברת, אולי תספר גם איפה הכרנו, לפני שצוהלים לאצופלי.
אז אוקיי. אז אני בעצם בכיתה זין כבר מוצא את עצמי מחוץ לחצור בחינוך פנימייתי. למדתי בישיבה במגדל העמק, מגדל אור של הרב גרוסמן. למדתי שם שנתיים. האופי של הישיבה היה הרבה חבר'ה שמגיעים גם מהפריפריות, וגם ככה משפחות שהן חוזרות בתשובה, המשפחה שלי חזרה בתשובה. ולאחר השנתיים האלה, בכיתה ט' עברתי לכפר הנוער מבואות ים. שם בעצם התחנכתי במשך 6 שנים, מ-ט' עד י"ד, עשיתי טכנאי והנדסאי חשמל. משם ממשיך לחיל הים, שירות צבאי בחיל הים, שקשור בעיסוק הזה של חשמלאי. וקצת לפני השחרור מקבל טלפון מכפר הנוער מבואות ים, שאליו יש לי חיבור מאוד מאוד גדול, ואומרים לי, תשמע, אתה רוצה לבוא להדריך?
רגע, אני עוצר אותך פה, פאוזה. בסדר? כן. אני רוצה עוד להישאר רגע דווקא בחינוך בפנימיה. טוב? תן לי איזה תמונה, תן לי איזה רגע, תן לי איזה אירוע שזכור לך בצורה מאוד משמעותית מתקופת ההתחנכות שלך בפנימיה כנער.
אני חושב שיש...
או דמות.
תראה, יש המון המון אירועים שבעצם משפיעים, כלומר, בטח בראייה לאחור אפשר לנתח אותם ולהבין כמה הם היו משמעותיים. אני חושב שהם... עצמאות היא מילה שכולם, כל מי שיוצא לחינוך הפנימייתי מדבר עליה. אבל אם אני מחבר אותה, נגיד, הרבה פעמים ניסיתי להבין איפה הכסף, איפה הנושא של הכסף פגש אותי לראשונה. אז אני אחבר את זה כבר קצת כבר לנושא, כי אחרי זה אני גם אגע בזה. אני זוכר שבכיתה, בישיבה שהייתי בזין ח', הרבה פעמים היית צריך קצת כסף להתנהל איתו דמי כיס כאלה ואחרים. ובבית הכסף כן היה אישיו, היה קצת קשיים כאלה ואחרים, קשיים כלכליים, ואבא שלי עבד במפעל שנקרא מחלבות רמת הגולן בקצרין, והוא אמר לי, תשמע, כסף נזיל אין, אבל מה שיש, אני יכול לבחר שוקו.
וואלה.
כן, ואז אמר לי, קח את השוקו הזה, אני מקבל אותו דרך המשכורת באיזושהי מחיר מוזל, קח אותו, תמכור אותו, ומה ששלך, שלך, וילד בכיתה זין, כן, בן 13. אני זוכר את עצמי מגיע עם השוקו לפנימייה, לישיבה, ומתחיל למכור את השוקו, ודרך זה, מה שנקרא, לקחת את הדמי כיס. אבל זה הפך לאיזשהו טקס כזה, עם הזמן, שפתאום כבר אתה ממש מוצא את עצמך סוחר בשוקו כזה, לומד את היכולות של מחירה.
אדון שוקו, לחפש חבר שלו.
אתה פתאום לומד את הטכניקה, לומד איך כבר למכור את זה, להעיף את זה, מה שנקרא, לא להחזיק הרבה את הסחורה, להעיף את זה כבר ביום הראשון שאתה מגיע לפנייה, עד שהגיעה הצעה עסקית מהקיוסק בישיבה. אומר לי, תשמע, אתה מוכר פה שוקו, למה אתה צריך להתעסק עם זה? בוא תמכור לי הכל.
אני אמכור את השוקו.
אני אמכור את השוקו. וזה מה שעשיתי, הייתי מגיע במושון, נותן לו את השוקו, הייתי מקבל את הדמי כיס ככה שאיתם הייתי מתנהל. אז היום אני יודע להגיד שזה וואו, זה כאילו, זה לא מובן מאליו, זה משהו שמעצב בסוף את היכולת שלך להבין איך אתה שורד בסיטואציות ואיך אתה מתמודד איתם. אז זה סיטואציה ככה מהישיבה בכיתה ז' ח', ואני חושב שבחיים היותר נקרא לזה הבוגרים של הנעורים, אני חושב שהשינוי בפנימיה במבואות ים קרה כאשר הרגשתי שמאמינים בי, מאמינים ביכולות שלי. וזה הגיע לידי ביטוי בזה ש... וגם פה אני מחבר את זה לכסף, כי אני חושב שזה יעזור לי מאוד להסביר למה אני עוסק בזה ולמה, מאיזה מקומות אני בא. אני חושב שזה כבר בשלב מאוד מוקדם, אני חושב שזה הכיתה י' א', שנתנו לי בעצם לעבוד בבית ספר ערב של הפנימיה ובעצם ללמד. עכשיו, את מי ללמד? לא ללמד את החבר'ה הנמוכים ממני, ללמד חבר'ה בכיתה שלי. כלומר, ללמד אותם בתגבורים בשיעור ערב, ועל זה בעצם לקבל תגמול כספי, אבל זה מעבר לתגמול, אני חושב שזאת הייתה אמירה מאוד חזקה של המוסד בי, ביכולת שלי בעצם גם להיות פתאום בחלק הקדמי של ההובלה, של ללמד, לעזור לחבר'ה אחרים. וגם על היכולות האישיות, כלומר, להבין כמה אתה מסוגל בעצם זה דברים שגיליתי אותם, כלומר שלא לא תמיד ידעתי שיש לי אותם, אבל שם בעצם זה התעצם, היכולת הזאת להוביל, להניג, להאמין בעצמך ביכולות, זה קרה שם בעוד הרבה אירועים, כן? לא רק באירוע כזה ש...
וזה המשיך גם בצבא אחר כך?
האמת שבצבא קצת פחות חוויתי את ה... כאילו, אני הרבה פעמים מסתכל על הצבא כעל תקופה שדווקא לא הצליחה לעצב או להשפיע דווקא ליכולות האלה. הרגשתי ככה קצת יותר קבוי בצבא. אני חושב שזה סביב התפקיד שבו שובצתי, למרות הניסיונות ככה לעשות משהו אחר. מאוד רציתי להיות לוחם בספינות, אבל הרבה פעמים בחיל הים השיבוצים הם על בסיס תקנים, כי אם אין צורך, אין צורך. אז מצאתי את עצמי בתפקידים שהם יותר בחוף ופחות פיקודיים כאלה ואחרים, למרות הניסיונות לעשות דבר כזה או אחר, אבל אני חושב ששם דווקא יצא לי פחות להביא את זה די ביטוי. ולכן גם אני חושב שההצעה שהגיעה קצת לקראת סוף השירות, שהיא לחזור למקום שהוא הדרכתי, מאוד קסמה לי, מאוד קסמה לי, כי כאילו הרגשתי שאני יכול למצוא את עצמי במקום שאני כאילו מתחבר אליו, שזה המקום של לבוא קדימה. אז ככה זה נראה לי שאם אני מסתכל על זה ברצף הזה, ככה בראייה לאחור, זה באמת נקודה.
ואז למבואות ים, בעצם אתה חוזר כמדריך ממש אחרי הצבא?
כן, האמת שהיום זה כבר לא נראה לי שעובר מסך בכפרי הנוח,
אבל... לצערי כן, אבל... לא, אנחנו מעדיפים לקבל חבר יותר בשלים, אבל...
אני אומר לא עובר, כי יצא מצב שחודש לפני השחרור, בעצם התחלתי כבר לעבוד. כלומר, הייתי רק בא בערבים, ובבקרים בעצם היה איזשהו גיבוי, כי זה היה באמצע השנה, ובעצם היה איזשהו חסר באיש צוות, אז סקלטו אותי ממש באמצע השנה, וממש הייתי... בין 22, אני חושב שכן, זה היה גיל 22, התחיל להדריך חבר'ה שבפער השנים הוא לא כזה גבוה, ממש זרקו אותי למים. כן, אני זוכר את זה.
כמה שנים סגרת במבואות ים?
במבואות ים עבדתי 11 שנה.
מדריך, רכז.
מדריך, רכז, סגן מנהל פנימייה, ושם בעצם מתחילה ההיכרות בינינו. אחרי כמה שנים שאני במבואות ים, אחרי 3-4 שנים, בעצם מתחלף מנהל פנימייה, מגיע מנהל פנימייה בשם אמיר גן, ושם אנחנו, אני עדיין מדריך, אחרי כמה שנים בעצם...
עושים כבר מתחילה לעשות דרך משותפת
ביחד. מתחילה לעשות דרך משותפת, שבעצם מתחילה בהנהלה עצמה.
טוב, אז עכשיו אתה תתחיל לספר לנו קודם כל מה זה אצופאלי.
אצופאלי זה מיזם...
רגע, עוד משהו, סליחה, קטן לפני. לימודים אקדמיים?
לימודים אקדמיים כמובן, במהלך השנים שלי במבואות ים, אני בעצם עושה את התואר הראשון שלי בכלכלה וניהול. היה לי חיבור, כלומר, כל העולם הפיננסי, ולכן גם בחרתי ללכת לתואר הזה. אני מודה שלא ראיתי את עצמי דווקא עובד בו, כלומר, אלא מתוך איזשהו עניין של סקרנות ועולם שעניין אותי כבר אז. וגם במהלך השנים האלה, אני עושה בעצם את התואר השני שלי במנהל עסקים. שגם מתחבר לעולם הניהולי, עסקי, שיווקי, כל הנושאים.
זאת אומרת, בנקודה הזאת אתה כבר יכול להגיד שאלירן עוסק בעולם החינוך, כי שם הוא עובד, יש לו עיסוק בעולם הפיננסי ועולם הניהול. זאת אומרת, פיננסי, ניהול, חינוך.
נכון, שזה היה חריג, אם הייתי מסתכל בספסל הלימודים, כלומר, גם בתואר הראשון וגם בתואר השני, אני חושב שהייתי איזשהו יצור חריג, כי בעצם רוב האנשים שהיו שם זה אנשים או שהם ידעו שהם מוכוונים בתחום, והם לא באים מהעולם החברתי, הם באים פשוט מהעולם הפיננסי, מובהק, ולשם הם מייעדים את עצמם. אז אני הרגשתי תמיד ככה שונה, כאילו מצד אחד אני מפתח קריירה בעולם החברתי, בעולם החינוכי, מצד שני, את כל הנישה האקדמית אני בעצם תופס מהעולם הפיננסי.
ויש לך תמיד בראש משהו שאתה אומר, אני צריך גם לעשות משהו בתחום הפיננסי?
כן, אבל אז אני לא רואה את הנקודת חיבור, אני לא מזהה שזה יכול להתחבר, אני לא, אפילו לא חושב שזה יכול להתחבר.
אתה תפרד את החינוך, חינוך, פיננסי, כן, פיננסי, ניהול, ניהול.
נכון, אני חושב שגם כשהייתי בעולם החינוכי, כלומר, והסתכלתי על ההשכלה, אז אמרתי, אוקיי, זה חלק מתעודות שבעצם יכולות לעזור לי להתקדם בעולם החינוכי, לאו דווקא עכשיו לפתח אותי בעולם הפיננסי. כי ידעתי שגם בעולם הפיננסי מחפשים את הניסיון, ואת הניסיון בעולם הפיננסי לא היה לי. אז בעצם יותר הייתי מוכוון את העולם החינוכי, שגם הרגשתי יותר חיבור אליו. הייתי יותר מרגיש שזה המקום שאני מרגיש בו בנוח. אז זה בעצם, שמה זה קורה. אז עץ אופלי?
עץ אופלי.
עץ אופלי.
עץ אופלי, סליחה, כאילו, אתה יודע, אתה רוצים כבר לספר מה זה עץ אופלי, אבל הייתי רוצה אפילו עוד רגע שלב לפני. מה, קצת על התשוקה שבעצם, איך אתה בכלל מגיע?
נכון, אני חושב שזה...
איך מתגלגלת המחשבה עד לפני שמגיע המיזם של עץ אופלי?
אז אני חושב שזו נקודה חשובה כדי להבין מה זה עץ אופלי. בעצם ב-2018, שזה לפני כמה שנים, מגיע אליי הצעה ממישהו בעולם העסקי, כלומר, בעלים של חברה, שהבן שלו היה חניך שלי בפנימיה, והוא היה, מה שנקרא, קסום מהיכולות, כנראה הוא זיהה איזה שהם יכולות, והוא הציע לי לבוא לתפקיד מאוד משמעותי בעולם העסקי, לנהל רשת חנויות. כלומר, אני שום, בלי שום ניסיון עסקי, הוא אימר ואמר, תשמע, בוא, אני מוכן לקחת אותך למקום הזה של, של העולם העסקי, בוא תנהל את רשת החנויות שלנו, היה 8 חנויות ברחבי הארץ, 17 אנשי מחירות, ובעצם בוא תנהל את כל האופרציה הזאת, החל מניהול האנשים ועד הניהול העסקי ואסטרטגי יחד איתי כמנכ"ל החברה. מאוד החמיא לי ההצעה, ואפשר להגיד שגם אחרי 11 שנה מרגישים קצת איזושהי תחושה כזאת של לפעמים קצת שחיקה. אז אני חושב שהשילוב הזה יחד עם... מי שעובד בעולם הפנימייתי גם יודע שהמשפחה, כשהיא מתרחבת, המחיר הוא מתחיל להיות משמעותי יותר. אז אני חושב שהצומת הזאת שהייתי בא, שגם פתאום המשפחה מתחילה להתרחב, נועד לנו הילד הראשון יואב, וגם פתאום אתה אומר אחרי 11 שנה, אתה מרגיש קצת תחושת, לא מיצוי, אבל כן אתה מרגיש קצת, אתה רוצה להגיד, אוקיי, האם אני יכול לעשות עוד דברים אחרים? אפילו ברמה האישית, אתה שואל את עצמך, אני מסוגל לעשות עוד דברים אחרים? ואז הצומת הזאת פגשה אותי באמת בדיוק בנקודה, וגם המחמאה הזאת של בוא תנהל משהו שהוא באמת לא קשור לעולם שלך, אלא כי אני סומך על היכולות שלך, החמיא לי מאוד, והחלטתי ש...
אתה קופץ למים.
כן, זו החלטה לא פשוטה, כן, היום אני מספר אותה ככה כבדרך
אגב. לא, חשוב רגע להבין, כי החלטה לעזוב את העבודה בכפר הנוער, היא לא רק החלטה לעזוב עבודה, היא החלטה לעזוב בית, קהילה, זה הרבה יותר מזה.
כן, זו החלטה לעזוב בית, קהילה,
במקום שגדלת פה
ואפילו
בתור
במקרה
ילד.
שלי זה במקום שגדלתי בו, כלומר, זה, הייתי בנקודת זמן שכמות השנים שהייתי במבואותיה, היא יותר גדולה מאשר כמות השנים שאני חי בה, כלומר, הייתי 17 שנה הייתי בטוטל, כלומר, 11 שנה ועוד 6 שנה ועוד 6 שנים כחניך, 17 שנים מתוך החיים שלי, ושאני בן 32, כשבעצם אתה אומר, זה המקום שאני מכיר, זה הכן. אז, ומקום שאתה מחובר אליו רגשית מאוד, גם התהליכים שנמצאים, אתה מרגיש כאילו שאתה רגע, האם זה נכון או לא נכון, היה שם הרבה לבטים, אבל בסוף החלטתי שאני הולך על זה, ויצאתי בעצם ב-2018 לנהל את רשת החנויות, ובמשך 3 שנים עבדתי בחברה, חברה פרטית, חברה בעצם גם די משפחתית, היא לא הייתה חברה גדולה, וכן חברה בפריסה ארצית, אבל חברה משפחתית, מאוד אהבתי את האתגר. הרגשתי מאותגר ברמה האישית, כלומר, אני חושב שאחת השאלות שהייתי צריך להתמודד איתן בהתחלה, זה שאלת הניסיון, כלומר, למה שאתה תלמד אותנו למכור אם אתה לא באת מהעולם של המחירות, ועוד מנהל המחירות, מנהל אנשי מחירות, אבל כשאני בתוכי יודע ש, כלומר, שיש לי את זה, כלומר, אני לא הייתי צריך את ההוכחה ממישהו אחר, כי... זה לא בגלל שמכרתי שוקו בגיל 13, כן. כי כשאתה יודע שיש לך את היכולת למכור, אז אתה מכיר אותה. אבל אני חושב שזה היה מעבר ליכולת למכור, זה אחד האתגרים הכי גדולים שהרגשתי בארגון שהגעתי אליו, זה בעצם התרבות הארגונית. כלומר, הרגשתי שאני מביא משהו שאני ספקתי אותו במבואות ים, במקרה שלי, שהוא בעצם תרבות ארגונית, איך עובדים בארגון, איך מייצרים תהליכי חשיבה, איך עושים סיור מוחות, איך עובדת הנהלה, ופתאום הגעתי לארגון שאין שם את כל הדבר הזה, והייתי צריך להרגיש שזה מה שזה היה המוסף שלי, כלומר, איך מייצרים חשיבה ארגונית, איך מייצרים תהליכי ארגון. אז זה הדברים שבעיקר עשיתי בשנים שמה. הקורונה הייתה שם איפשהו באמצע, ב-2020, כשבעצם בקורונה היה תקופות ארוכות שישבנו בבית, התקופות האלה, אני חושב אצל כולם, יצרו איזושהי חשיבה, ואחת מהחשיבות שהציפה אותי במהלך הקורונה זה הגעגוע לעבודה עם בני נוער.
כן, הגעגוע לחינוך גם.
כן, הגעגוע לחינוך, למשהו משמעותי, כי הרגשתי פתאום מי להיות אדם מאוד משמעותי בעבודה עם בני נוער, למשהו שהוא ככה קצת יותר מאורפל, זה תפס אותי שם בקורונה, כשאתה יושב עם עצמך, והיה לנו הרבה זמן, פשוט שכחנו, אבל היה לנו הרבה זמן לעשות חשיבות כאלה. ואז בעצם שאלתי את עצמי, איך אני יכול לחזור להשפיע על בני נוער, ובהתחלה חשבתי על כל מיני נושאים של לחבר את הנוער ללמה בכלל צריך אקדמיה ודברים כאלו. אבל אז נזכרתי שיש משהו שאני מאוד אוהב, וזה כל העולם הפיננסי. והחלטתי שאני אפתח איזושהי הרצאה, יחידת תוכן כזאת, שאני רוצה לבוא לדבר עם בני נוער על כסף. ונזכרתי שאני יודע לעשות את הדברים קצת בצורה אחרת, כי אם יש משהו שלמדתי בעבודה בחינוך הפנימייתי, זה ש הנגשת התוכן יכולה להיות בכל מיני דרכים יצירתיות. ולקחתי את היכולת הזאת, ובניתי את יחידת התוכן הראשונה שלי, ובהתחלה עוד לא יצאתי איתה, חיכיתי איתה. פשוט חיכיתי איתה, גם שיחלוף את התקופה של של האי-וודאות שהייתה בקורונה. ואז אפשר לספר שבעצם ה-SMS ממך הגיע, שבעצם דחפת אותי למים, שבעצם אמני, אתה שלחת לי הודעה שיצא איזשהו קול קורא
בנושא. יצא קול קורא לתמיכה בנושא חינוך פיננסי.
כן, ואמרת, תשמע, תכין לי
לא יודע אם אתה זוכר, זה היה 10 בלילה.
נכון.
ואמרתי לך, תשלח לי פלייר על התוכנית.
נכון.
ואמרתי לי, ואין לי פלייר.
נכון, כי לא היה לי, באמת לא ידעתי שאני זה מה שאני רוצה לעשות, ואז
אמרתי לך, יש לך חצי שעה להכין פלייר.
בדיוק, והכנתי לך פלייר, ושלחת, ובעצם למחרת אני מקבל את הטלפון הראשון מאחד מכפרי הנוער, ובעצם מתחילים לשאול אותי לגבי
אני חושב שתוך שבוע היית כבר סגור עם 3-4 כפרי נוער לדעתי.
נכון, אבל השיחה הראשונה הייתה מוזרה, כי בעצם עכשיו אני צריך לשלף את כל יכולות המחירה שלי, ולמכור את הסדנה הראשונה שלי. ובאמת, בשבוע הראשון, 2-3 כפרי נוער כבר סגרו איתי, ופתאום זה כבר ממשי, זה אמיתי, זה מה שנקרא, אני צריך כבר להתחיל לחשוב על המפגש. אבל אני חושב שמה שהכי, מה שהכי זכור לי מתוך כל התהליך הזה, שאחרי המפגש הראשון העברתי אותו בכפר הנוער ניר העמק. העברתי את המפגש הראשון שלי, זה היה יום גשום בינואר, ואני זוכר שהעברתי את המפגש הראשון, חזרתי לרכב, ישבתי ברכב, התקשרתי לאשתי לילה, ואמרתי לה, את יודעת, זה בדיוק מה שאני צריך להרגיש. כאילו הייתה שם איזושהי הרגשה, אחרי את הגשם ככה מטפטף בחוץ, זה כמו בסרטים כזה, שאתה פתאום נופל הסימון, אתה אומר, רגע, זה מה שאני רוצה להרגיש בחיים, הרגש הזה,
החיבור בין עולמות,
החיבור, המשמעות, היכולת שלכת להשפיע. ובעצם מהרגע הזה החלטתי שאני מתחיל לפתח יותר את התוכן, ומתחיל לבנות איזושהי תוכנית יציאה לעצמאות.
רגע, אנחנו בכוונה נקפוץ רגע לסוף ונחזור לאמצע. כן. כרגע אצו פאלי, היא חברה לחינוך פיננסי, לבני נוער, שעובדת במעל 100, כמה?
100 מסגרות, כן.
מעל 100 מסגרות חינוכיות, בעיקר לבני נוער, נכון? לא ילדים קטנים, כאילו בעיקר גילאי חטיבת ביניים תיכון.
נכון, זה הגילאים שאנחנו שמים את הפוקוס
עליהם. בתי ספר וכפרי נוער. יש לה 8 מנחים?
לא, אנחנו היום עומדים כבר על 12
מנחים. 12 מנחים. מפעילה תוכניות מהרצאות בודדות, סדנאות, חדרי בריחה, נכון?
נכון.
טורף. כל זה בשנתיים וחצי?
כן, 3 שנים אפשר להגיד.
טורף.
כן, לפעמים יוצא לי לעצור רגע ולהסתכל על התוצאה. לא תמיד יוצא, כי לפעמים אנחנו בריצה, אז אנחנו מאוד עסוקים לייצר עוד ועוד ועוד, אבל כן, יש איזה רגע כזה, היה איזה רגע כזה שהיינו בחטיבה, והיינו 8 מנחים בבוקר אחד, ואתה שנייה אחת מסתכל מזבחה, ואתה אומר, וואו, אנחנו 8 מנחים פה בתוך בית ספר, זה כאילו היה איזה רגע כזה של ליהנות. כן, אצו פאלי זה חברה שם עובדת בעיקר בבתי ספר, אני חושב שהפוקוס הוא לא סתם, הוא גם איזושהי תובנה שרכשתי בדרך, כי יש פיתויים, כאילו גם כשאתה יוצר איזשהו, גם כשאתה מתחיל איזשהו תהליך של מיזם, אז כל הזמן יש הצעות בדרך, אז חלק מההצעות היו בוא גם תעבוד בבית הספר יסודי, ובוא תעבוד עם חבר'ה בני 25 ו-26.
ואתה אמרת, אני רוצה להתמקד
אמרתי, אני רוצה להתמקד בפוקוס שלי, הוא על בני נוער. עכשיו, הפוקוס הוא נועד משני דברים. אחד, ברמה העסקית, יש משמעות לפוקוס. כשאתה בפוקוס ברמה העסקית, אתה, כל הארגון בעצם מוכוון לדבר הזה. ובדבר השני, ברמת המומחיות, ברמת המומחיות עצמה, כשאתה אומר, אני רוצה להיות בפוקוס על אוכלוסייה מסוימת, זה נדרש ממך לפתח מיומנות, לדעת לעבוד עם האוכלוסיות האלה. והיום אחד הדברים שאני מרגיש שאנחנו ממש ממש מצליחים לייצר בהם מקצועיות, זה ביכולת לגעת בשיח הנכון עם בני נוער. כי אחד האתגרים הגדולים, הארגוניים, זה בעניין של המנחים. רוב המנחים שבאים להנחות בעת סופלי, חלקם באים עם איזושהי מוטיבציה להשפיע בנושא הזה של התחום הפיננסי. והם באמת יודעים פיננסי. אבל הבעיה מתחילה, האם הם יודעים לעבוד עם בני נוער.
אבל רגע, רגע, תצלת את המשפט ואני רוצה רגע להמשיך.
ופה מתחיל איזשהו תהליך גישור שאנחנו נדרשים לעשות. איך בעצם עובדים עם בני נוער?
רגע, אני אגיד לך מה אני רוצה ממך. אני רוצה ממך, דווקא על הקטע הזה, אני רוצה ממך טיפ בנושא של יזמות. בסדר? טיפ אולי לבני נוער, או אתה יודע, או אפילו מי שעכשיו נמצא יזם בתחילת דרכו, טיפ כזה שאתה אומר, אני זוכר את תחילת הדרך, טיפ.
אני חושב שהטיפ שאני יכול לתת לאנשים שמקימים מיזם, אני אתן שני טיפים, בסדר? כן. אני חושב שזה לא רק, זה לא יכול לעמוד לבדו. האחד זה באמת הפוקוס, להיות שנייה אחת, לשאול את עצמך מה אני רוצה, ובדרך שאתה אומר מה אני רוצה, לא להסתכל מן השמאלה. כלומר, להיות שנייה אחת חדור מטרה, לפחות בשלב הראשוני, להיות חדור מטרה על הדבר הזה. הדבר השני, שאני מרגיש שמאוד מאוד עזר לי באופן אישי, זה הסדר והארגון. היכולת שנייה אחת להגיד מה קורה בכל שלב, כשבעצם כשאתה אומר דבר כזה, אתה מבין שאתה יוצא לתהליך, לא לאיזשהו זבנג וגמרנו. כלומר, אתה מבין שיש פה תהליך. עכשיו, ההבנה שיש פה תהליך היא הבנה חשובה בתוך מיזם. כי מיזם זה סוג של רכבת הרים. לא רק ברמה של הצלחת המיזם, אפילו ברמת הרגשות. יש רגעים יותר טובים, יש רגעים פחות טובים, יש שאלות שאתה שואל את עצמך בדרך, אני מסוגל, לא מסוגל. אז במנעד הרגשות הזה, אתה צריך לדעת שאתה נמצא בתוך תהליך, שאתה נמצא בתוך איזושהי רכבת הרים. וככל שאתה מודע להבנה שאתה בתוך תהליך, זה איזשהו מנגנון ששומר עליך.
נעזרת באנשי מקצוע מסביב?
בהתחלה, כן. בעיקר, אני חושב שהייתי מוקף מאוד באנשים עם בעלי ניסיון, וגם אם לא, אני חושב שאחד הדברים שמאוד יפיינו אותי בתחילת המיזם, זה לפתח המון שיח עם אנשים. אני בסוף מחליט מה לקחת מתוך שיח עם אנשים, אבל אני חושב שההבנה שדיברתי עם המון אנשים בהתחלה, ושיתפתי ושאלתי, נתנה לי הרבה פעמים איזושהי הבנה וכלים לדרך, ואני חושב שזה מאוד עזר לי.
טוב, אני אגיד לכם, אנחנו נעשה רגע פאוזה לשיר, בסדר? אתה תכף תגיד למה בחרת את השיר הזה, ואחרי השיר אנחנו נצלול פנימה לבכלל מה זה חינוך פיננסי לבני נוער, ומאיזה גיל כדאי לחנך פיננסי, ולמה ילדים ולמה בני נוער צריכים חינוך פיננסי, וגם נגיע לטיפים שאתה רוצה לתת לבני נוער בנושא חינוך פיננסי. אז איזה שיר בחרת?
נתחיל עם השיר דווקא, כל כך דיברנו על עץ הפלי, אז יש שיר ש... דווקא הבת שלך, שירה, הכירה לנו, אני לא הכרתי אותו, אתה זוכר? אתה שלחת לי אותו, עץ הפלי. בעצם השיר הזה נכתב על ידי אחד, או בוצע על ידי אחד הזמרים של הדג נחש. השיר הזה פשוט הפגיש אותי עם למה עץ הפלי, למה בחרתי את השם עץ הפלי. הרבה פעמים אנשים לא שואלים למה. אני חושב שהבחירה בעץ הפלי היא הפוך על הפוך. בעצם כשמטילים מטבע, אז אנחנו בעצם זורקים את האחריות למישהו אחר. ואני אומר, בנושא הזה, האחריות היא שלנו בלבד. אז אני חושב שזה שיר שהוא ממש פגש אותי.
יאללה, אז גיא מר, נכון?
נכון.
כדי לחזור עם איזה דרק שיעיף פה את השכת שיגידו איזו סחורה וואלק זה שווה כל שקל הוא הביא פה הצגה וצריך לגזור קופון לדחוף את העדיון לקלוט את התמונה כדי לסובב את הגלגלים של המכונה אומנות ופרנסה אומנות ופרנסה אצופה לי לעשות מה שצריך או לעשות את מה שבא לי תגדל שלושה ילדים ותמיד לשמור על השפיות, אה? לא להיסדק, לא להתכופף במשקל האחריות, אה? לפאר זוגיות, לדחוף קריירה ועוד שלוש במקביל, לא לתת לשום ספק הזדמנות אותי להפיל, אה? כמה זה שקוף, הנפש מול הגוף, המציאות נושכת, לא נותנת לך לעוף, עוד צומת, מצליח להקשות, ההיגיון שלי יתפע בים של רגשות. עצובה לי לעשות מה שצריך או לעשות את מה שבא לי. עצובה לי לעשות מה שצריך או לעשות את מה שבא לי. עצובה לי לעשות מה שצריך או לעשות את מה שבא לי. עצובה לי לעשות מה שצריך או לעשות את מה שבא לי. השיט שלי פה באופנה, כולם רוצים מהעוגה, אם אז לא מי שירת עוגה, אם השקטע ארוגה. השיט שלי פתאום פורח, כולם רוצים אומן אורח, למי אכפת מקום ראשון, יאללה ביי הולך ראשון.
חזרנו, אנחנו פה עם אלירן טלקר, בינתיים גיא היקרה פינקה אותנו בכוס מים שהיינו צריכים, ומינה החליף את דביר, אז תודה, מינה בהפקה מאחורה. עצרנו באצופלי, ואמרתי שעכשיו אנחנו עושה קצת נצלול פנימה, אז למה צריך בכלל חינוך פיננסי לבני נוער?
שאלה טובה, אנחנו פוגשים אותה בשטח לא מעט. קודם כל נגיד שיש... יש צורך, גם אם עוד לא יודעים לענות על השאלה, יש צורך מאוד מאוד חזק, גם של הורים וגם של תלמידים, להכיר את העולם הפיננסי בצורה יותר משמעותית. כי בחוויה שלהם יש פה איזשהו עולם שמשפיע עליהם, והם לא כל כך מבינים איך, כמה, למה, מושגים, דברים שהם פוגשים בדרך, והם מאוד מסוכנים לגבי הנושא. אני יכול להגיד שבסקר שעשינו בתחילת הדרך, שאלנו בני נוער, אם מבוגר היה מדבר איתך על נושא הפיננסי, מה היית רוצה שהוא ידבר איתך? רובם כתבו שני משפטים, או בעצם ציינו שני משפטים משמעותיים. אחד זה איך לנהל כסף, והשני זה איך לעשות כסף. עכשיו, זה בדיוק מה שאנחנו פוגשים גם בשטח, את הפער הזה בין, עזוב אותי שנייה, מה אני עכשיו אתחיל ללמוד, וזה איך
עושים? אבל הם באמת שואלים על איך לנהל כסף. כי רוב הבני נוער שאני שואל, מעניין אתם איך לעשות כסף. וכמה שיותר מהר, כמה שיותר הרבה, ועם כמה שפחות תקלות בדרך.
אז אני חושב שזה משולב, כי ככל שעולים בגיל, אנחנו פוגשים בשלות יותר גבוהה של הבני נוער, לבוא ממקום שהוא יותר נכון ביחס לכלפי כסף. כלומר, כשאנחנו פוגשים תלמידים בכיתה ח' וט', השיח יכול להיות בהקשר של איך עושים כסף, הם מרגישים שהם רוצים את המשאב הזה מאוד מאוד בתוך החיים שלהם, והם מתחילים לשאול את עצמם שאלות, זה גם מאפיין סך הכל... גם מסתכל על עצמנו בגילאים האלה, יש איזשהו שלב כזה, שמצד אחד אתה מאוד תלוי בהורים, בכמה כסף הם יביאו לך בדמי כיס, ופתאום יש שלב כזה שאתה אולי אפילו כבר יכול להתחיל לעבוד. ואז אתה אומר, רגע, אולי אני רוצה להוריד את התלות בהורים, ואני רוצה עכשיו להתחיל לעבוד ולהשיג את הכסף בעצמי. ואז אתה פוגש את שוק העבודה, ואתה רואה שהחיים הם לא באמת כאלה פשוטים, כי חלק מהעבודות הם עבודות פיזיות, ואתה מחפש קיצורי דרך בשלב הזה. אצל החבר'ה בי"א י"ב אנחנו פוגשים יותר בשלות של שאלות שהן יותר קשורות לניהול הכסף. רגע, עכשיו חסכתי כסף, מה אני עושה איתו? איפה אני שם אותו? הם הרבה פעמים מתעניינים בעולם שוק ההון.
באמת?
כן, העולם שוק ההון מאוד מאוד מעניין אותם. זה תמיד שאלות שצפות, מפתיע אותי לראות גם שהם מכירים כל מיני מושגים וביטויים, הם לא יודעים כל כך מה המשמעות שלהם, אבל הם חשופים למושגים. והפער שאנחנו הכי מוצאים בסוף במפגש הזה הראשוני, המפגש הראשוני שאתה רק מגשש מול מי אתה מדבר, זה את הפער של בני נוער שבעצם מביאים איזשהו ידע מתוך הבית. אתה רואה שמישהו שם דיבר איתם על זה?
ואולי דווקא ידע שאולי גם תמיד נכון.
נכון, אבל אתה רואה שהם לא נבלים מהמושגים. לעומת בני נוער שחלק מהמושגים הם ממש פעם ראשונה שהם פוגשים אותם, ואז יש איזושהי אפילו רתיעה בשלב הראשון. למה צריך חינוך פיננסי? אני חושב שהרבה פעמים היתרון הכי גדול שלנו בעולם הפיננסי זה יותר צעירים. בעצם היכולת שלנו בגיל צעיר לעשות המון המון פעולות משמעותיות, ופעולות שגם לא יצרו נזק. בסדר? נתן דוגמה, לפעמים אנחנו פוגשים חבר'ה בגילי 24-25, שקצת שנתיים שלוש אחרי צבא, ואתה רואה שכבר בשנתיים שלוש אחרי צבא הצליחו לייצר ממש טעויות על גבול החובות, הלוואות או דברים שככה, אתה אומר, רגע, איך הספקת בדווח זמן כזה קצר לעשות כל כך הרבה טעויות? ואחד הדברים שאתה מרגיש שיכולים לעזור לאנשים, בטח בתחילת דרכם, זה אפילו הרגע הזה להימנע אפילו מהטעויות שיכולות להגיע. כי הסביבה היא סביבה מאוד מאוד קשוחה. הסביבה משדרת המון לקנות, לרכוש. הסביבה מייצרת, בוא תסתובב עם רכב אולי יותר חדש, תיקח הלוואה, וחבר'ה נופלים לזה. כבר בגיל צעיר. אפילו אחת הטעויות הראשונות שאנחנו מזהים אצל חבר'ה קצת אחרי צבא, זה באיזה כרטיס אשראי להשתמש. הרי ברוב השלבים הצעירים בחיים אנחנו נשתמש בכרטיס אשראי מסוג דיירקט או דביט, שהוא בעצם כרטיס חיוב מיידי, או כרטיס ניתן. כרטיס ניתן לרוב חבר'ה שאין להם חשבון בנק יחזיקו, ההורים בעצם ייתנו להם כרטיס ניתן, אבל ברגע שפותחים חשבון בנק, הכרטיס שיותר מאפיין את החבר'ה האלה הוא כרטיס חיוב מיידי, שהוא בעצם כרטיס מאוד חכם. הוא בעצם עובד על עיקרון מאוד פשוט, הוא אומר, אם יש לך כסף בחשבון, אתה יכול להשתמש, אם אין לך כסף בחשבון, אתה לא יכול להשתמש, ולכן היכולת לייצר נזקים היא מוגבלת, נכון. היא אפילו לא קיימת. אבל בעצם הפיתוי מתחיל קצת בצבא וקצת אחרי צבא, כשבעצם חברות האשראי והבנקים מתחילות להציע לנו...
הם לא אוהבות את החינוך פיננסי.
אני לא יודע, אני לא רוצה להיות במקום שבו אני...
יוצא נגד הבנקים.
כן, לא, כי אני חושב שברור שיש להם אינטרס, אבל אני חושב שהאינטרס שלהם כי בסוף הם עסק, וכעסק, הם חושבים איך הם יכולים למנף את היכולות שלהם. אז ברור שלא אין להם אינטרס, אבל אני לא חושב שהם גם היו רוצים לפגוע באוכלוסייה מסוימת, או לייצר אצלהם איזשהו...
רגע, תגיד לי, שאתה מבחינתך שאתה נכנס לסדנה, בסדר, אפילו נניח להרצאה אחת ארוכה. מה הדבר האחד או השניים שהיית רוצה שפני הנוער יצאו איתו? אחד, מרכזי, שגם אם לא יקשיבו כל ההרצאה, דבר אחד שיקחו.
אני חושב שהדבר שאני הכי מכוון אליו, ואני גם מוודא שהם מבינים אותו בסוף המפגשים, זה שיש פה נושא חשוב. כלומר, הרבה פעמים במפגשים, הילדים יכולים להיות מאוד מוצפים במידע. ואז גם יש איזו תחושה כזאת של רגע, אני עכשיו מאוד מבולבל, כי פגשתי פה המון נושאים, הרבה דברים, ואחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד משתדלים לעשות במפגש איתם, זה גם חבר'ה, שנייה, הכל טוב, קחו אוויר, הכל בסדר. מה שאנחנו כן רוצים שתקחו בחשבון, שיש פה איזשהו נושא חשוב. עכשיו, כשמישהו מבין שהוא פגש נושא חשוב, אתה מצפה ממנו שיקרה שני דברים. אחד, שכנראה הצלחת לסקרן אותו, ובתוך הסקרנות הזאת, אתה מצפה שהוא ייקח אחריות. עכשיו, איך זה נראה בפועל? זה נראה בזה שעכשיו, אם אני כבן נוער שמעתי על משהו חשוב, אז אני עכשיו גם אתחיל אולי לשמוע איזה פודקאסט, לעקוב אולי אחרי משהו ברשת החברתית, כלומר, נתחיל מה שנקרא...
אתם רואים את העניין בתוך הסדנאות?
מאוד, מאוד. אנחנו פוגשים משפטים שאני תמיד מנסה לצנן את ההתלהבות, כי זה גם יכול קצת לשדר איזושהי פגיעות למערכת החינוך, כי הרבה פעמים חושבים את המשפט של... וואו, סוף סוף מלמדים אותנו משהו חשוב, אבל אני פחות מתחבר לזה, כי אני באמת מאמין שהכל חשוב. לא כאמירה זה, כן. כי אני חושב שגם, סתם דוגמה, אחת הפנטזיות שלי בתחום של החינוך הפיננסי, זה לייצר תוכנית פיננסית, או תוכנית חינוך פיננסית, שיודעת לדבר עם כל המקצועות. איך זה עובד? הרי כשאתה מבין שלכל המקצועות שאתה לומד, יש משמעות בחיים, סתם דוגמה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על השקל החדש, שהוא הגיע אחרי הלירה. למה? מה קרה שם? עכשיו, כשאתה מבין שבהיסטוריה שלנו יש משברים כלכליים, כמו המשבר ב-2008 של הסאב-פריים, כמו המשבר של הקורונה, אז אתה מפתח יכולת להבין שגם בהתעסקות הפיננסית שלך, משברים הם חלק מהעבר, אבל הם חלק מהעתיד. אז הנה לך איך לשלב היסטוריה. כשאתה מדבר על ריבית דריבית, שבמתמטיקה היא מדברת על גידול ודעיכה, אתה מצליח לשלב את ההבנה של חשיבות של מתמטיקה. עכשיו, אתה יכול לקחת כל אחד מהמקצועות.
ולשלב את הנושא.
כן, חוק המזומן. אזרחות, איך זה יכול להיות שמקבילים אותנו בשימוש במזומן? עכשיו, זה לפתוח את הילדים שלנו לאיזושהי ראייה הרבה יותר רחבה ולא ראייה מצומצמת של בוא נדבר על כסף, כי זה חשוב.
רגע, אגב, אתה בחור שלך יואב בן?
יואב בן 9.
בוא נו, אחרי זה סופי?
וסופי היא בת 5, אתה מתקיל אותי, היה מזה. וינאי בן שנתיים.
שנתיים. ומתי אתה תתחיל לחנך את יואב לחינוך פיננסי?
אוי, זה כזה פוגש אותנו בתוך הבית. אצל יואב אנחנו מרגישים את זה מאוד מאוד חזק. זה גיל פתאום ש... זה התחיל קצת קודם, אבל...
יש לו כבר דמי כיס או ש...
אז יש לו דמי כיס, ויש שיח מאוד מאוד חזק על הדבר הזה, איך עושים את זה. אז זה בכמה רבדים. ברובד הראשון זה לנסות לעזור לו להבין את נושא החיסכון, ואת זה אנחנו עושים דרך איזושהי קופה, כמו הקופות של פעם, שבעצם אנחנו מעודדים אותו מאוד לחסוך, סביב מטרה מסוימת. לא יש מטרה לראות משחק כדורגל של Manchester United, ובעצם אז אנחנו שני אחת, לא רק שמגדירים את המטרה, אנחנו שואלים שני אחת, זה בכלל חשוב בהגדרת מטרות בחיים. תוך כמה זמן אנחנו רוצים להגיע למטרה? מה הדברים שמסביב שדורשים איתנו המטרה? כמובן שאנחנו כהורים נהיה שם לתמוך בכל מה שצריך, אבל לפחות את הבירור הראשוני לעשות יחד איתו, ולהבין שהמטרה היא לא סתם מטרה, אלא גם לבדוק אותה ברמה הפיננסית. עכשיו, יש פיתויים בדרך, ויש רגעים שאומר, רגע, אבל זה כסף שלי, אני רוצה להחליט. אז פתאום מתחיל להתפתח פה איזשהו שיח. חלק מהמנגנון ההורי זה לאו דווקא לשים איזשהו וטו על העניין הזה שהוא אומר שזה כסף שלי. זה כסף שלך, זה בסדר גמור, אתה יכול לקבל עליו עצמאות, אנחנו פה רק כדי לעזור לך להבין, או לייעץ לך לגבי השיקול, האם השימוש כרגע בכסף הוא שימוש נכון או לא נכון. אם אתה תבחר בסוף גם להשתמש, אנחנו נתמוך בך, וזה בסדר, כמובן, תלוי למה, אבל בגדול רוב ההחלטות בגיל הזה הן החלטות סך הכל סבירות, ואז בעצם מתחיל איזשהו דיון, שברובו, ברוב הפעמים אנחנו מפסידים בדיון הזה, כן? צריך להגיד את זה בכנות. אבל כי הצורך של הילד הוא כרגע לקנות.
כן.
וזה צורך הגיוני ולגיטימי.
הוא לא מצליח להסתכל הרי קדימה בגיל הזה.
לא הייתי רוצה שהוא יהיה גם באיזשהו חסך כל הזמן, או שהוא יגדל, גם הנושא של החיסכון הוא לא נושא של או ליהנות מהחיים או לחסוך. לא, זה גם וגם. אבל כן, אנחנו מזהים שיש איזושהי הבנה ש... גם מה שאני שם בצד הוא חשוב. חוץ מזה שיש לו כל מיני מעשים ככה...
שום תוגמל עליהם גם?
לא, אני אומר מעשים של אחים. נגיד לפני איזה שנתיים גיליתי שהוא... יש לי גם סופי קופת חיסכון, ויש להם מטבעות בקופות חיסכון. אז גיליתי שהוא אומר לה, תקשיבי סופי, את רואה את המטבע של 10 אגורות? המטבע הוא גדול, אבל השקל הוא קטן, אז בוא נעשה, בוא נחליף. בקיצור, הוא אמיר לה את כל השקלים לעשרות אגורות. עכשיו זה, אתה אומר, מצד אחד...
תחמנות.
מצד שני, אתה אומר, הנה, יש פה, יש לו ראש פיננסי.
זה מזכיר לי ששירה התחילה עם העסק של ההוגות בבית, זה ממש התחיל גם בקורונה, וממש עם איזה מיני עסק כזה, ואז זיו ראה שמתחיל עם קורוגות, אז הוא בא אליי, אומר לה, שירה, מעכשיו אנחנו שותפים. אז היא אומרת לו, מה אתה עושה? אתה לא עושה כלום. אומר לה, אני אתן לך את השקט לעבוד במטבח.
חזק.
זה ראש פיננסי גם
ש... זה ראש פיננסי לגמרי.
שמתחיל. תגיד לי, איפה אנחנו ביחס לעולם? בחינוך פיננסי לבני נוער?
תלוי למי משווים. אני חושב שאם אנחנו, ואנחנו רוצים להשוות את עצמנו, בטח למדינות מפותחות, אני חושב שלא מספיק טוב. לא מספיק טוב, כי התחום הזה של חינוך פיננסי מצד, זה מדהים לראות את ה... תמיד כמה חשיבות נותנים לנושא. מצד שני, הנושא תקוע כבר למעלה מעשור, בכל מיני מקומות, בכל מיני ועדות, כשיש שאלה, מי צריך לקחת את התחום הזה? האם זה בנק ישראל? האם זה
משרד החינוך?
האם זה רשות שוק ההון? מי לוקח את האחריות על הדבר הזה? לפני כמה שנים באחת הוועדות הוחלט שמי שיתכלל את תחום החינוך הפיננסי בישראל זה רשות שוק ההון.
מפתיע, לא?
מפתיע, מפתיע מאוד. האמת שניסיתי ככה לאורך השנים לנסות להבין למה דווקא רשות שוק ההון. אני חושב שההסתכלות של הממסד היא הסתכלות לא רק של גיל 6 עד 18, אלא הסתכלות של 6 עד 80. כלומר, היום מי שעוקב אחרי הרשתות החברתיות של בנק ישראל ורשות שוק ההון יודע שהם מדברים בנושא של חינוך פיננסי, אבל הם פונים בעיקר לאוכלוסיות הבוגרות יותר, לאו דווקא לצעירים. אבל לאורך השנים יש איזושהי הרגשה שאין עדיין מישהו או גוף במדינת ישראל שלקח את הדבר הזה, תכלל אותו. יש איזושהי מוטיבציה לקחת את שלושת הגופים האלה ובעצם דרכם לעשות חשיבה.
אתה רואה שהכיוון הוא חיובי?
אני רואה שלצערי במציאות שלנו, וזה גם קצת הגיוני, צריך להגיד את זה, יש דברים קצת יותר בוערים ולכן הרבה פעמים זה יורד מסדר היום. אני חושב שיש מודעות שעולה, רואים את זה בהרבה מקומות. אני חושב שמה ששרת החינוך הקודמת הכניסה אל תוך מערכת החינוך, כלומר תוכנית גפן, תקציבי גפן, אפשרו להמון בתי ספר לצרוך את התוכניות האלה. כלומר, לפני התקצוב הזה, בתי ספר מאוד היו תלויים בתקציבים פנימיים שלהם, אולי ממקור הורי, ואז בעצם התלמידים בכלל, זה היה מה שנקרא, הפריפריות נשארו עדיין מוחלשות, והמקומות החזקים במדינת ישראל ידעו לצרוך את התוכניות האלה. התקציב של הגפן פשוט אפשר נגישות לתוכניות האלה, אפשר למנהלי בתי ספר להביא את החזון שהם, או לממש חזון שלהם בהרבה תחומים. כשאני יודע שאחד התחומים שהם באמת באמת מרגישים בו, צורך, גם כי יש לחץ של התלמידים, צריך להגיד את זה, יש לחץ של התלמידים, וגם לחץ של ההורים, להכניס תכנים כאלה. חינוך פיננסי, בתפיסה שלי, הוא לא שונה מחינוך מיני או דברים כאלו, בסוף חלק מהדברים שמעצבים את האישיות של...
רגע, אז דיברת עכשיו על הורים, אז איזה טיפה היית נותן להורים שמאזינים לנו עכשיו, ויקשיבו לפודקאסט הזה בהמשך?
אני חושב שיש כמה טיפים, אני אתן כמה טיפים שאני נותן מתוך הרצאות שאנחנו עושים עם הורים. הטיפ הראשון הוא לא לפחד לדבר על זה בבית. אנחנו צריכים לזכור שהילדים שלנו, את רוב תפיסות העולם שלהם, זה קורה בבית. עכשיו, הילד לומד מאיתנו דרך שתי אופציות. אופציה ראשונה זה או שאנחנו עוצרים ומדברים איתו, אופציה שנייה או שהוא צופה בנו בדרך ההתנהגות שלנו. אז כשאנחנו בוחרים לדבר על זה, וממקום, לא ממקום מאיים, אלא מקום... רגוע, ממקום שבו אנחנו מדברים, משתפים. אני חושב שככל שנשתף יותר, אז הנושא הזה יהיה פחות מלחיץ ומרתיע. אני יכול להגיד שאחת הסיבות שבחרנו להשתמש במתודות משחק במהלך הסדנאות שלנו, כי הנושא הפיננסי אצל חלק מהאנשים נתפס כנושא מפחיד, מלחיץ. ואחד הדברים שהמשחק מצליח להפיג זה את החשש.
מקליל את זה.
כן. אז הטיפ הראשון זה לא לגרום לנושא הזה להיות איזה נושא כזה שלא מדברים עליו בבית.
אני חושב שהחינוך הפיננסי הראשון שאני זוכר זה מונופול.
כן, זה משחק שיצר לנו איזשהו התעסקות עם כסף. לגמרי, אני מסכים.
כאילו, לימד אותנו בפעם הראשונה אולי מה זה ערך של כסף, לא אמיתי אומנם, אבל באמת מה זה ערך של כסף.
אני מסכים, אני מסכים.
ואיך דבר בא על חשבון מה.
נכון. אבל אני חושב שזה גם פה, אתה יודע, האם זה משחק שאני משחק אותו עם האחים שלי ואז אין שום תיווך, או שאני יכול לשחק אותו עם ההורים שלי ואז יש איזשהו שיח ראשוני על הנושא הזה. הטיפ השני שאני יכול לתת להורים בשלב הזה, זה כל נושא החיסכון או ההשקעה. אחת התוכניות שצצו להם בשנים האחרונות, החל מ-2017, זה תוכנית חיסכון לכל ילד. אני חושב שההצלחה הכי גדולה של התוכנית הזאת, מעבר לכסף שהילד יכול לקבל לקראת גיל 18, היא בעצם היכולת להבין איך להתייחס לעולם החיסכון או ההשקעה. מתי אני בעצם יכול ללכת לפתוח תוכנית חיסכון בבנק, כדוגמת פקם, פיקדון קצר מועד כזה, ולקבל עליו איזושהי ריבית מסוימת, או מתי אני יכול ללכת בעצם לשוק ההון. הפער היום מראה, אנחנו בדקנו באיזושהי סימולציה, וגם יש פרסומות בטלוויזיה שמראות את הפערים האלה, שבעצם נבדקו שתי משפחות. משפחה אחת בחרה ב-2017 עבור הילד של התוכנית חיסכון בבנקים, ומשפחה אחת בחרה ב-2017 תוכנית חיסכון בשוק ההון בחברת השקעה, ובדקו מה יקרה אחרי 18 שנה לשני הילדים האלה. הפער עומד על 50,000 שקל בין שתי התוכניות לטובת שוק ההון. עכשיו, יש פה כמה תהליכים שצריך להכיר אותם וללמוד אותם, מה זה ריבית דריבית, ומה קורה בעצם, למה טווח הזמן מאפשר לנו לקבל פערים כאלה. אז גם אם הפער הוא לא יהיה 50,000 שקל, הוא יהיה 20,000 שקל, עדיין נוצר פה איזשהו פער שצריך להבין למה הוא נוצר. עכשיו, כשאני כהורה מבין קודם כל את התוכנית, ופה דרך אגב אני חושב שהמדינה קצת פספסה, כי היא יצרה תוכנית כל כך מדהימה, אבל היא לא תבחה אותה לציבור. כן עשתה איזשהו תיקון בחקיקה.
מה אחוז מהציבור עדיין שם את הכסף שלו בבנקים?
הרבה. הנתון שמדבר היום על חיסכון בבנקים מדבר על 400 מיליארד שקל של כספי ציבור ששמים אותם בחיסכון בבנק. שיכול להיות שבחלק מהמקרים, החיסכון בבנק הוא באמת חיסכון נכון, אבל השאלה, יש פה שאלות שכשאתה בא לחסוך, אתה צריך לשאול את עצמך.
האם אני עושה את זה כי אני מבין והחלטתי, או שאני לא מבין
ואני הלכתי לברד מחדל? בדיוק, או שאני עובד על אוטומט. כן, או שאני עובד על אוטומט. ואנחנו מצערי רואים שרוב האנשים עובדים על אוטומט.
תראה, אנחנו קודם כל מתקווים ממש לסוף, יש לנו עוד שיר, אבל אני כן הייתי רוצה שמה שנקרא, תיקח דקה, ותפנה לתלמידים שמאזינים, דבר אליהם, כאילו, מה לך חשוב שהם יקחו מתוך השיחה הזאת, דקה שלך לתלמידים.
אני חושב שהדבר שאני חושב שאפשר לאמץ אותו בהבנה בגיל הזה, זה קודם כל שיש פה איזה נושא שיכול מאוד להשפיע עליי. בטח בשנים הקרובות, כי יש איזה נטייה לחשוב שאני צריך להתמודד איתו רק בגיל מאוחר, אבל לא. זה נושא שיכול לעצב אותי כבר בגיל הזה, כאשר היתרון הכי חזק שלי על פני האחרים בהקשר הפיננסי, הוא בעצם הגיל. כי בעצם ככל שנתחיל עם פעולות פיננסיות נכונות יותר, בגיל צעיר יותר, האפקט וההשפעה בדווח הארוך יהיה הרבה יותר משמעותי. בסדר? אנחנו תמיד מראים איזשהו דוגמה למישהו שמתחיל את הפעולות הפיננסיות שלו בגיל 17-18, לעומת מישהו שמתחיל אותם בגיל 30, שאני ואתה יודעים שגיל 30 זה עדיין גיל צעיר להתחיל פעולות בחיים, אבל הפער הוא פשוט מטורף. כי מה שאתה מביא פתאום בגיל 17-18 ואתה מיישם, אז זה משמעותי. עכשיו, צריך להגיד את זה גם בכנות שזה לא, דברים לא קורים ביום אחד. גם ההבנה והרכישת המיומנות והאוריינות, בסדר? היא לא קורית ביום אחד, ולכן צריך קצת לקחת אוויר ולהבין שיש פה נושא שהוא חשוב, והדבר השני שצריך להבין לגביו, שאני רוכש לאט לאט את ההשכלה הזאת. צעד ועוד צעד, מפרק מושג ועוד מושג. אני לא מבין מה זה ריבית, אני אקרא על זה. אני לא מבין מה זה קופת גמל להשקעה, אני אקרא על זה. המידע נגיש. צריך רק לבחור, אפרופו אחריות. צריך פשוט רק לקחת אחריות ולהתעמק בו.
חלומות במשפט אחד, עד צופה לי בעוד 5 שנים?
מאוד הייתי רוצה שזה יהיה מיזם שיצליח לגעת במרבית האוכלוסייה במדינת ישראל. אני חושב שהאימפקט הוא יכול להשפיע על איכות החיים של האנשים בהמשך, ועלינו כחברה בסוף, כי בסוף ככל שאנחנו כאזרחים מודעים יותר, אנחנו פחות הופכים להיות נטל על המדינה, אנחנו עצמאים יותר, אנחנו מבינים את הכללי משחק. מאוד הייתי רוצה לראות את המיזם עם השפעה רוחבית גדולה יותר, על אוכלוסיות כמו האוכלוסיות הערביות, אוכלוסיות חרדיות, אוכלוסיות מוחלשות. מאוד הייתי רוצה לראות את המיזם שם משפיע יותר, כי שם רואים גם את הפערים, אבל אני חושב שכולם זקוקים לזה.
אנחנו ממש 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 רגע לפני סיום, לפני שאתה תיקח אותנו לשיר, המסכם את התוכנית, אני קודם כל רוצה לומר תודה שבאת לפה.
כיף גדול.
אני ממש כיף לי גם ברמה החברית, האישית והמקצועית, לארח אותך פה בתוכנית, ואני חושב שזה גם נושא שמאוד מאוד חשוב, אתה יודע מה דעתי, ואני משתדל איפה שאפשר לעזור בתחום הזה. אני רוצה להגיד עוד פעם, תודה למינה פה, ששבת בהפקה, ולרדיו נאורים על הגל, לכל החבר'ה שמתפעלים את הדבר המדהים הזה, שיש לנו זכות לקחת בו חלק. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של נקודת מפגש, ואני מאחל לכולנו שיהיה לנו ימים קרובים שקטים, בתוך כל חוסר הוודאות הזאת, ושהחטופים והחטופות יחזרו מהר במהרה הביתה, שדי כבר לא יותר הותר לפרסום, נחזור פה לאיזו שגרה, עד כמה שאפשר נורמלית, אני יודע שזה נאיבי לומר את זה, ואני הכי הכי מקווה לאחדות בעם, שיהיה לנו את התחושה הזאת שכולנו ביחד, ונפסיק להתקוטט, ונבין שיש לנו גורל משותף, אנחנו לעבר ברית יהוד, שתיקח אותנו קדימה. אלירן, תכניס אותנו לשיר האחרון.
אז אני רק רוצה גם לפרגן לך ולהגיד לך תודה גם על האירוח וגם על הליווי לאורך השנים. אתה מכיר בטח את מושג בדידות המנהל ובדידות היזם, ובעצם אתה הרבה פעמים שם כדי לייעץ, להכווין, אז גם תודה, הזדמנות להגיד תודה. השיר הבא מתחבר גם למה שאתה סיכמת את הדברים, נופל וקם. אני חושב שיש משהו בשיר הזה שהוא מדבר על היכולת שלנו לרוץ לדווחים ארוכים, להבין שלפעמים צריך לתקל לפחד בעיניים ולרוץ קדימה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, הוא ליווה אותי המון המון שנים מגיל הנאורים, וגם במשברים וגם ברגעים הכיפים של לזכור איך הגעתי לרגעים הטובים האלה.
יאללה, מקסים, שיהיה לנו המשך ערב נעים.
חייב אדם לראות את עצמו, לראות לעצמו. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, הפעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם. עובר גשר ועוד גשר.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.